במהדורה המרכזית, מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי כותב הערב נגד הכוונה של שר התקשורת לבטל את הקומות הקשרות בסלולר, וכך כותב מרן, באבון האינטרנט באים כל הצרות הגדולות בזמננו, ולכן צריך להילחם בכל הכוח להשתדל לבטל את הגזרה הרעה הזו. החלטה מעוררת שערה של היועץ המשפטי לממשלה דוקטור אביחי מנדלבליט, הוא מאמץ את עמדת פרקליט המדינה ומחש, וקובע כי לא ניתן לייחס אחריות פלילית למי מהשוטרים שהיו מעורבים באירוע בו מצא את מותו הנער אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה, לפני כשנה. לפיכך תיק החקירה בעניינם ייסגר. ההפגנות צפויות בעקבות החלטה זו ברחבי הארץ, נדבר על כך עוד מעט בהרחבה. וגם בסדרת ראיונות של ראש הממשלה בנט בתקשורת הכתובה בעיתונות, בנט אומר כי הוא המנהיג הראשון שהזהיר מהאומיקרון עוד לפני שהיה לו שם. מדינת ישראל לדבריו היא המדינה מתנהלת בצורה הטובה ביותר. עוד ציטוטים מהראיון הזה גם נביא בהמשך. וגם על המחלוקת בתוך משרד החינוך, למעשה מול נציגות המורים לבין הנהלת המשרד באשר לביטול הבידודים במשרד החינוך, נדבר גם על זה. וכמובן נחזור למזג האוויר, לירושלים המושלגת ביממה האחרונה, ולדיווחים משאר רחבי הארץ. המהדורה המרכזית בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, בהפקה שלמה פולק, על הביצוע הטכני מושי כאן, באולפן אבי מימרן. שלום וערב טוב לכם, עוד מעט נעסוק גם בהחלטת היועץ המשפטי לממשלה בעניין אהוביה סנדק, גם בציטוטים מתוך דבריו של ראש הממשלה נפתלי בנט בראיונות לתקשורת, וכמובן עם הדברים שכותב מרן שר התורה הערב בסוגיית הקומות הקשרות בטלפונים הקשרים. אבל לפני הכל נפתח עם מערכת החינוך, ואיתנו על קו הטלפון מנכלית משרד החינוך דלית שטאובר. שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי היקר.
כן, אנחנו קודם כל שמחים לראותך שווה לתפקיד הזה, עם הניסיון הרב בסיבוב הקודם, ובכלל בשנים הרבות במערכת החינוך, אבל את נכנסת לתקופה קצת סוערת.
אכן, תקופה מאוד מאוד סוערת, שבה אנחנו צריכים להתמודד גם עם תופעות שילדים סובלים מהם בעקבות הסגרים הארוכים, וזאת לצד כמובן כל הדברים הגדולים מאוד שקורים היום במשרד החינוך ומתוכננים לקראת שנה הבאה, ואני מאמינה שבעזרת השם ישנו את פני החינוך לטובה.
כן, כולנו מקווים ומאחלים. כמה מילים בנושא הקורונה, אחר כך נעבור באמת לדברים הגדולים במשרד החינוך. קודם כל ביממה האחרונה, ככה התנהלות מוזרה מצד מול המשרד, מול נציגות המורים, הגברת יפה בן דוד וההסתדרות, ממש מחלוקת אמיתית, מי אחראי, מי קובע אם יש לימודים במדינה או אין לימודים במדינה, וזה שוב צף, אבל הפעם בצורה קיצונית יותר, איך אתם במשרד מתייחסים לעובדה שיש כנראה ריבון אחר שאחראי על מה שקורה?
אז אם צריך היה להבין שיש ריבון אחד במדינת ישראל, וזו ממשלת ישראל שקיבלה הכרעה, אני רוצה כול דעת מעמיק מאוד שראש הממשלה בעצמו, יחד עם שרת החינוך ושר הבריאות וכל אנשי המקצוע, הקדישו שעות ארוכות לשמוע את כל הדעות, לשקול את כל האפשרויות, לנהל את כל הסיכונים, ובסוף נפלה הכרעה במדינה דמוקרטית. אני חושבת שכולנו אמורים להבין שאם לא נמלא אחר ההכרעות האלה, המדינה תהיה בכאוס מוחלט. ולכן, לאחר שהתפרסם המתווה, כששמענו על הודעתה של מנכ"לית הסתדרות המורים, נאלצנו ללכת לבית הדין לעבודה, להוציא צו מניעה, כדי למנוע השבתה של ילדים מלימודים. כולנו מבינים וכולנו יודעים, אחרי הניסיון של שנתיים של מגפה, שאין מקום יותר בטוח לילדים ממוסדות החינוך. ילדי ישראל ישבו בסגר יותר מכל ילד אחר בעולם, ותופעות הלוואי של מאוד מאוד קשות, של דיכאון, של ירידה במוטיבציה, של הפרעות אכילה, של עלייה בתחושות של בדידות, של עלייה בצריכת תרופות פסיכיאטריות, תופעות מאוד מאוד קשות שמערכת החינוך היום מתמודדת איתן, והן תוצאה ישירה של סגרים ארוכים, לימדו אותנו שבניהול הסיכונים מול מחלה פיזית, מול ניהול מגפה, לבין תופעות לוואי כה קשות, השמירה של שלומם הנפשי והרגשי של הילדים הוא בטוח ביותר בתוך מוסדות החינוך. שם יש להם קשר חברתי, שם הם לומדים, שם יש להם שגרת יום, ועל זה צריך להקפיד.
וגם ילד שנמצא חיובי וחולה נשאר בבית בכל מקרה.
זה לא ספק. תשמע, מתווה הבדיקות החדש הוא מתווה שהופך את אוכלוסיית ילדי בתי הספר לאוכלוסייה המנוטרת ביותר בארץ. מה שמבטיח גם את שלומם של המורים וגם את שלומם של הילדים. בדיקות שהתבצעו אחת פעמיים בשבוע, ביום ראשון וביום רביעי. ילד מאומת נשאר בבית. ילד שיש לו בן משפחה מאומת נשאר בבית. זה מבטיח אזור לימודי שהוא יותר בטוח מהמתווים הקודמים. כן. ולכן ההחלטה הזאת היא מאוד התמיעה אותנו, וגם לעניות דעתנו התבצעה לא באופן מידתי ולא באופן ראוי, משום שלא הייתה שום התראה, לא היה סכסוך עבודה.
לפחות על פי הדיווחים, ההחלטה הזו התקבלה על דעתה של בחירה מאוד במערכת הבריאות, הדוקטור שרון אלרואי פרייס, ו... אחרת היינו מפרשים את זה שאולי המורים מחפשים חופש ומחפשים לעדר מתפקידם, אבל מצד שני רוב המורים בישראל הם בעצמם הורים לילדים וקשה להגיע למסקנה מרחיקת לכת כזו. אולי זה באמת החלטה מקצועית שבסוף לא התקבלה על ידי הדרג שמקבל את ההחלטות.
אז תראה, קודם כל אני רוצה להגיד מילה למורי ישראל, כי מגיע להם כל השבח והעלל וכל הערכה והערצה על כך שהם צוותי החינוך ומנהלי בתי הספר למעלה משנתיים מתמודדים עם מציאות מאוד מאוד מורכבת. בואו נודה באמת, הם אלה שנמצאים בחזית, הם אלה שעושים את עבודת הקודש והם מוסרים נפש. אני מקבלת טלפונים מהורים שאני חושבת שאף מנכ״ל משרד חינוך לא זכה לקבל, תמיד הורים צלצלו להתלונן. אני מקבלת טלפונים של הכרת טוב שאנשים אומרים לי תקשיבי, אני רוצה לשבח, אני רוצה לספר מה המנהלת, מה המורות והמורים עושים למען הילדים שלנו. אנשים מתרגשים, ואני מוצאת לנכון להתקשר למנהלים כאלה ולצוותים, ולחלוק איתם את הכרת הטוב של ההורים. המורים עושים עבודה סופר מסורה, והם מבינים את החשיבות של השארת בתי הספר פתוחים. ככל שיש כאלה שחוששים לבריאותם, או שלא מרגישים טוב, לא צריכים להתנהל בהתאם, אבל רוב מוחלט של המורים ממש מסירות שאין מילים. וכדי לחזק את המורים ולחזק את המנהלים, אנחנו הודענו אתמול שלאחר מאמץ ומדיניות שהשרה עושה כדי להקל ככל שאפשר על צוותי המורים, אנחנו ניתן 60 שעות מילוי מקום לכל מוסד חינוכי, כדי שהמנהל יוכל לתגבר את הצוותים הבריאים ולחפות בכך על ריבוי המועמתים והמבודדים בימים האלה, ולסייע לקיים את שגרת הלימודים. אנחנו עושים כל שעל ידינו לתמוך במנהלים ובמורים, לתת להם את האמצעים לקיים שגרת יום בכל מקום לפי מה שאפשר, ואנחנו מבינים שיש שונות. יש מקום שהנוכחות יותר גבוהה, יש מקום שהנוכחות יותר נמוכה, כל לפי המצב במקום. מה שחשוב, שבתי הספר יהיו פתוחים עבור כל מי שיכול ורוצה להגיע. וזה מה ששרת החינוך באופן עקבי דואגת שיקרה ונלחמת על העמדה הזאת.
טוב, ברשותך עכשיו לכמה עניינים אחרים, מה את יודעת לספר לנו על המתווה החדש שאנחנו קוראים לו ממלכתי חסידי? כך על פי הדיווחים, מתווה שעומד להיחתם לפחות קודם כל עם חסידות בלז הגדולה, ובמסגרת הסיכומים, תלמידי חסידות בלז יגבירו את לימודי הליבה, יהפכו לבתי ספר ממלכתיים בהגדרת התקנים, תקציבים, וכולי, וזה משהו מאוד מאוד חדש, כלומר, תהליך כזה ניסיוני. מה את יודעת לספר לנו על זה?
אני לא יכולה לספר על זה שום דבר, משום שאין עדיין שום הכרעה בעניין הזה. נכון שנציגי חסידות בלז היו איתי, הגישו בקשה, הקשבתי להם, אמרתי שנחזור אליהם עם תשובה, אין עדיין שום סיכומים בעניין הזה, ולא נפלו שום החלטות עדיין בעניין הזה.
אוקיי, כלומר זה על השולחן והכדור אצלכם במשרד החינוך.
משרד החינוך מתכנן תוכניות מאוד גדולות והן תתפרסמנה בבוא העת על ידי מי שאמור לפרסם אותן.
אוקיי, טוב. מערכת החינוך בכלל במדינת ישראל על כל אגפיה גדולה, רחבה, יש את החינוך המיוחד, החינוך הכללי, ממלכתי על סוגיו, רשתות החינוך, מוסדות הפטור אצלנו במגזר החרדי, ומה לא. ואני רוצה לשאול, בעיקר בגלל שאת רוויית ניסיון בתחום הזה, אי אפשר הרי ככה להתמקד בהכל, ולתקן בתוך שנה-שנתיים את כל המערכת, ובכל זאת, מהם הדברים ששם את הולכת להשקיע את מרב האנרגיות?
אני עסוקה בהשקעת מרב האנרגיה באבנים הגדולות שהתוותה שרת החינוך, שבאמת אמרה לנו לכולנו לבצע פה מהלכים ענקיים. קודם כל, המהלך הראשון שאנחנו עסוקים בו זה העברת מעונות הילדים למשרד החינוך, לדעת 3, זה מהלך עצום וענק שמתחיל בימים האלה ממש, לפני ממש ימים בודדים, הכנסת הקריאה בעניין, ואנחנו השנה הזאת מבטאים את המעבר, את כל תהליכי הרישוי, כשהמטרה היא לפתח תפיסה חינוכית, קוהרנטית, רצף חינוכי, מגיל לידה ועד גיל 18. זה מהלך עצום וגדול שיש בו פוטנציאל ענק. הדבר השני, הזכרת אותו, זה פתיחת חוק החינוך המיוחד, שאנחנו מבינים שיש הרבה מאוד מה לתקן בנושא של הכלה ומתן מענים לילדים עם צרכים מיוחדים. גם על זה עובדים בשיא המרץ, זה דבר ארוך טווח, הוא לא יבוא לידי ביטוי כבר בשנה הבאה, אלא בהתחלות קטנות, כי שינוי של חקיקה ראשית ותיקון כל הפגמים שנפלו לוקח זמן. דבר גדול מאוד נוסף שהשרה שמה באחד מהדגלים שהיא מניפה, זה את הנושא של מתן גמישות ניהולית ופדגוגית למנהלים, ואנחנו עסוקים בימים האלה בהבנייה של מתווה שיעביר
את הכוח למנהל, שמכיר את הקהילה, את התלמידים אצלו, את האופי שלהם.
יפה, שהמדינה מצד אחד תאמר, זאת המדיניות, אלה הסטנדרטים, תקיים בקרה, אבל תעביר למנהל משאבים רבים, תוכניות, כסף, ימי הדרכה, כדי שכפי שאמרת, מתוך זה שהוא מכיר היטב את קהילתו, את תלמידיו, את ההורים, את הסביבה, את האמצעים הנוספים שעומדים לרשותו, יוכל ליצור תוכנית המותאמת ביותר כדי לעמוד במטרות וביעדים. דבר נוסף זה התחדשות כל תוכניות הלמידה בחטיבה העליונה ושינוי שיטת ההיבחנות כדי להתאים את מערכת החינוך ולעשות אותה הרבה הרבה יותר רלוונטית למיומנויות של המאה ה-21, שלצד עולמות של ידע נדרשים לתפקוד מוצלח במאה הזאת, מיומנויות כמו שיתוף פעולה, כמו רואה חשיבה ביקורתית, הרבה מאוד מיומנויות שאנחנו נפתח אותם ונדגיש אותם את התחדשות תוכנית הלמידה. כמובן מעמדו של המורה ומעמדו של המנהל, שכרם ותנאי עבודתם לקראת פתיחת הסכמי השכר, אנחנו עובדים גם על כך, אנחנו מתמודדים עם חסרי כוח אדם מאוד מאוד גדולים, החל מגני הילדים ועד מורים במקצועות שונים ומנהלים.
בקיצור, תוכניות...
יש לנו אחריות גדולה, אחריות גדולה להפוך את המקצוע לאטרקטיבי, ושזכרו יהיה בצידו. כמו שאתה מבין, דברים מאוד מאוד גדולים, שממש...
כן. באמת מהפכות גדולות, שבאמת גם ציר הזמן ארוך.
לצד ניהול המגפה, לצד ניהול המורכבות, ותנאי הוודאות שאנחנו פועלים בהם, ודורשים מאמץ גדול, ואכן אני יכולה לומר שצוות משרד החינוך בשותפות גדולה עם נציגויות רחבות של השדה, מנהלים, מורים, מנהלי אגפי חינוך, עובדים לילות כימים ממש כדי לעמוד ביעדי...
ואנחנו נאחל לכם בהצלחה. כמובן, הצלחתכם זה הצלחתם של ילדי ישראל. תודה רבה לך, מנכ"לית משרד החינוך, הנכנסת עכשיו לתפקידה, דלית שטאובר, בהצלחה רבה, תודה.
תודה רבה.
ערב טוב. אנחנו עם חבר הכנסת יואב גלנט, לשעבר שר החינוך. שלום וערב טוב.
ערב מצוין.
אומרת לנו המנכ"לית, הופתענו מאוד מהחלטת הסתדרות המורים, שנעשתה שלא כצדק, פנינו לבית הדין לעבודה, אי אפשר שכל אחד יחליט איזה החלטה הוא מקבל, איזה החלטה הוא לא מקבל. לו אתה היית שר החינוך עכשיו, איך היית מתנהל בסיטואציה הזו?
תראה, קודם כל... בעיה עיקרית בנושא הזה, שיש פה הבעת חוסר אמון של המורים בשרת החינוך ובמנכ"לית, ושל הציבור כולו בממשלה ובמערכת החינוך. זו בעיה מאוד גדולה, ועל הרקע הזה אנחנו מגיעים לזה. ברור לגמרי שכשמקבלים החלטות ללא התייעצות, בשעת לילה מאוחרת לגבי מה יהיה מחר, התוצאות הן מדאיגות. בכלל, כל התהליך שמנוהל עכשיו כביכול, הוא תהליך ללא נתונים. הם לא יודעים כמה תלמידים באים לבית ספר, הם לא יודעים כמה תלמידים חולים, הם לא יודעים כמה תלמידים מבודדים, פשוט לא יודעים, הם ויתרו על המדידה, הדבר שאנחנו השקענו בו הרבה זמן. למעשה זה עובד בשיטת מצליח, מה שנקרא, אם זה בסדר, יהיה בסדר. שמחתנו, התחלואה היא תחלואה קלה באופן יחסי לנגיפים מסוג אלפא או דלתא וכן הלאה, ואני מקווה שכך זה יישאר.
ומצד שני, אני רוצה לקרוא לך כמה ציטוטים שככה נכתבים הערב, ואולי מעלים ככה בספק את כל הביקורת שאנחנו שומעים על ניהול המשבר הזה מצידה של הממשלה. והנה כמה ציטוטים. אנחנו המדינה שמתנהלת הכי טוב בעולם. ציטוט ראשון. שני, הייתי המנהיג הראשון שהזיר מאומיקרון עוד לפני שהיה לו שם. שלישי, הייתי המנהיג הראשון שסגר את נתב"ג לפני שאף מדינה עשתה את זה. ארבע, אנחנו מנהלים את המשבר בצורה מדויקת. שימו לב לנתונים, אנחנו ממש בשליטה. אתה יודע מי אמר את כל הדברים האלה?
יכול תאר לעצמי, כן.
כן, נפתלי בנט, ראש הממשלה, בריאיון הערב לכל העיתונות הכתובה, לרובה או לכולה או לחלקה.
הטעות הראשונה במשפט, באמירה הזאת, זה שנפתלי בנט קורא לעצמו מנהיג. הוא לא מנהיג. הוא מקסימום נראה כמו מדריך בתנועת נוער. כאשר אתה מסתכל על ראשי הממשלות של ישראל, בן גוריון ובגין ושמיר ושרון ופרס ורבין ונתניהו, אתה יכול לשים בשורה אחת את נפתלי בנט, עם כל הכבוד. יש מישהו בציבור חושב שהוא שם. מעבר לזה, ממתי ראש ממשלה מביא החלטה לממשלה והוא בעצמו נמנע? זה מראה לך מי הוא, זה היה לא מזמן. זאת אומרת, הוא למעשה איזשהו מארגן ומתאם של פעילות הממשלה. לכל דבר יש ראש משלו, ליברמן מחליט על תקציבים, גנץ מנסה להחליט על ביטחון, מי שמחליט בעיקר זה כוכבי, וכן הלאה, כל התהליכים האלה הם תהליכים מבוזרים, וזה מה שקוראים בלשון הימים ספינה למים שקטים. אם הים קצת נהיה סוער, אז הספינה הזאת טובעת. אני מקווה שאנחנו נשאר בשקט, אבל אנחנו עם הממשלה הזאת לא נגיע לשום מקום, לכל אחד יש זכות וטו, והדבר הכי מדהים כמובן זה זכות הווטו שיש לתנועה אסלאמית קיצונית, שיש לה יעדים ארוכי טווח של לרשת את מדינת ישראל, לא לחיות לידה. ויש לה זכות וטו על החלטות ציוניות, לאומיות, בתחום של התיישבות, בתחום של ביטחון, דברים חמורים מאוד.
מצד שני, אתה שומע את שרי הממשלה אומרים, העברנו תקציב, משרדי הממשלה מתנהלים, דברים שהיו תקועים שנים, עכשיו משתחררים, יש הרבה מאוד פעילות בכל מיני תחומים שונים. כן, גל האומיקרון הוא מכה עולמית, הוא לא רק אצלנו, בכל העולם הוא מכה במספרים מאוד מאוד גדולים, זה לא מוביל לתחלואה קשה במספרים כבדים. אתה יודע, אמירות מהסוג הזה, שחלק מהציבור אומר, אוקיי, טוב, אז זאת התמונה, בעצם הכל טוב.
לצערי הרב מתים עשרות אנשים כל יום, ואין פה שום ניהול של שום דבר, וזה הכל עובד. בהנחה שיהיה בסדר. ולצערי הרב, זה נבחן לא באותו יום, וגם לא בעוד חודש או חצי שנה. ההשפעות הן ארוכות טווח, וממשלה רשלנית ומסוכנת כזאת, יכולה להביא אותנו למציאות שאנחנו נצטרך לשלם עליה מחירים כבדים בעתיד. אני מקווה שאנחנו לא נגיע לדבר הזה, ושהשלטון יוחלף במהרה. דבר אחד ברור. אין פה שליטה, אין פה גורם אחד שקובע מה רוצים, כל אחד מושך לכיוון שלו, אחד הולך ופוגש את אבו מאזן בשביל יחסי ציבור, השני עושה פעולות הפוכות, אחד בעד להוריד את חומש והשני בעד לבנות, ובקיצור, סטגנציה מוחלטת, אבל אני אומר, הייתי עוד חי עם כל הדברים האלה באיזשהו אופן, המציאות שבה מנסור אבאס ווליטה, אומרים, הנגב הוא שלנו, הנגב זה 60% משלח מדינת ישראל. אם אתם רוצים לעשות שם משהו, מלהרוס בית ועד לבנות ישור ועד לטוע עץ, אתם תבואו אלינו ואנחנו נגיד לכם אם אנחנו מאשרים לכם או לא, אחרת לא תהיה לכם ממשלה. ובנט ושקד וליברמן וסער וכל החבורה הזאת, כולם מתקפלים לזה. זה דבר חמור ביותר בעיניי. אז
שאתה מדבר על החלפת השלטון. חבר הכנסת גלנט, שאתה מדבר על החלפת השלטון, אז הדרך לעשות זה בחירות או להחליף קואליציה, ורק נתניהו דיבר על עסקת טיעון, כבר ראינו את הקולות בדיוק, איך הממשלה מתחלפת ומי יחבור למי ומה יקרה, ומיד גם בתוך הליכוד אנחנו רואים חילופי דברים מאוד קשים בתוך הצמרת, והנה, עבר שבוע, נתניהו מודיע, אין עסקת טיעון, אני ממשיך למשפט, ונשארנו רק עם הטעם הרע של הוויכוחים מאחורי גבו.
אני התנגדתי בכל תוקף לכל מהלך מהסוג הזה. אני מקווה שאתה והמאזינים זוכרים היטב שאני לא אמרתי מילה משום סוג בעניין הזה כדי לא ללבות אש. אני מאמין שתפקידי ביחד עם חבריי בהנהגה הבחירה של הליכוד זה לראות איך מחליפים את הממשלה הרעה הזאת ולא איך מחליפים את יושב ראש התנועה. זה כוחה של התנועה שקוראים לליכוד. אני חושב שטוב עשה נתניהו שהוא נשאר בתפקידו, וטוב עשה שהוא החליט שהוא ייאבק על חפותו. אני משוכנע שאם הוא יתמיד ויוסיף, הוא גם יוכיח את חפותו. יחד עם זה, הוא אדם פרטי, לא רק מנהיג, יש לו משפחה, יש לו חיים, וכל החלטה שלו היא תהיה החלטה שמקובלת עליי. כל ריז מכל סוג שאומר, אני אתמודד אחרי נתניהו, שבמשתמע יש בזה, הייתי רוצה שזה יקרה מחר, מחליש את הליכוד, ואני מסכים איתך בנקודה הזאת.
אוקיי, מילה אחרונה, אתה איש ביטחון, בכל זאת, מיטב ורוב שנותיך, וככה, אתה יודע, שאלה של סקרנות, בסוף היום חבר כנסת, לא איש מערכת הביטחון, אתה עוקב אחרי הדיונים עם איראן, אחרי הניסיונות של ארצות הברית לחופף משהו קטן מול הקשיחות האיראנית ללא הצלחה, עם כל מיני אמירות שאנחנו קרובים לנקודת האל חזור?
א', אני עוקב, אני בקיא בנושא האיראני, אני עוסק בו שנים ארוכות, מאז שהחזקתי בתיק הזה תחת שרון כמזכירו הצבאי לפני כ-20 שנה, והמשכתי והוספתי טיפלתי והתעניינתי, ואני רוצה לומר לך משהו. התקופה הטובה ביותר שהייתה ב-20 השנים האחרונות בהתייחס לנושא הגרעין האיראני היה כאשר טראמפ הטיל סנקציות על איראן, וישראל במקביל עשתה את הפעולות שלה בתחומים מודיעיניים, אופרטיביים וטכנולוגיים. התוצאה הייתה שהאיראנים היו, מה שנקרא, ירדו על הברכיים, אבל הם לא נפלו לגמרי. והסיבה פשוטה, זה דומה לאדם שאומרים לו, תיקח שבועיים אנטיביוטיקה, ואחרי יומיים הוא עוצר, והוא אומר, זה לא השפיע. ברור, זה אותו דבר. אם זה היה נמשך גם בתקופת ביידן, ועל זה צריכה ממשלת ישראל ללחוץ. על המשך סנקציות, לא על הסכמים. סנקציות וסנקציות חריפות, הדבר הזה יכול לסייע. כל דבר אחר, מקרב אותנו לצערי הרב
בנקודה
שאנחנו לא רוצים להיות בה.
חבר הכנסת יואב גלנט, שר החינוך לשעבר, תודה רבה לך על השיחה כאן ובשורות טובות.
בשורות טובות, ערב טוב וכל טוב.
תודה, ערב טוב. כתבנו אבי רבינה, שלום וערב טוב לך.
שלום אבי, ערב טוב.
מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי כותב מכתב חריף, מילים קשות, לבטל את הגזרה, להילחם בכל הכוח נגד הגזרה, כשהוא כמובן מדבר על אבון האינטרנט והכוונה של שר התקשורת לבטל את הקומות הקשרות. מה צפוי להיות, קודם כל מה כתוב במכתב ומה צפוי להיות גם בעקבותיו?
נכון, אבי, הרחבנו כאן שוב ושוב על היוזמה הבעייתית מאוד בלשון המעטה של שר התקשורת יועז הנדל לאפשר ניוד חופשי מטלפונים מהקומה הקשרה לקומה שאינה קשרה, מה שבעצם עשוי לפרוט את כל העולם הזה שיוצר את הזהות החרדית ויאפשר לכל נער או נערה או איש או אישה לפרוט מכשירים באופן חופשי ולגלוש באינטרנט הפסול בצורה חופשית ללא בקרה. ראינו כבר את גדולי ישראל ממועצת חכמי התורה ששבוע שעבר כתבו מכתב חריף בנושא הזה, ועכשיו מרן שר התורה גאון רבי חיים קניבסקי יוצא למכתב, הייתי אומר, חריף, חריג, קודם כל האיחול וההתבטאות החריגה הזו, מי יודע איזה צרות יגיעו מזה, כך כותב מרן רשפה בעג הגאון רבי חיים קניבסקי, מה זה איזה צרות יגיעו מזה, מהאפשרות של ניוד חופשי מקומה כשרה לקומה שאינה כשרה, ולכן כותב שר התורה, צריך להילחם בכל הכוח ולהשתדל לבטל את הגזרה הרעה הזו, כך לשונו של מרן שר התורה הרב קניבסקי, מכתב נדיר בחריפותו, כאמור נגד כוונת שר התקשורת לפגוע בהסדר, הסדר שהזדו אותו עוד מרן הרב אלישי ומרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיקים לברכה, יחד עם גדולי ישראל שיבדלו לחיים טובים. תשמע, ושר התקשורת יועז הנדל ישב גם עם כתבים חרדים לפני מספר ימים, הוא רואה ביוזמה הזו שלו תיקון עולם, מבחינתו יש עסקנים ויש רבנים, אלו שני דברים שונים. בסך הכל, לפי מה שאני מבין, כל מכתב כזה הוא רק מתבצר עוד יותר בעמדתו, נראה שאין עם מי לדבר, ולכן יכול להיות באמת צריך ללכת על אופציות מה שנקרא פרטיות, כמו שהריב כאן אתמול הפרשן יעקב ריבלין, אולי זה האופציה האחרונה והיחידה שנשארה לקברניטי המגזר, ללכת באופן עצמאי ולעקוף את שר התקשורת ואת משרד התקשורת, ואולי כך להינצל מהגזרה באמת בעייתית הזאת, או כמו שמכנה אותה מרן שר התורה, הגזירה הרעה הזאת.
אבי רבינה, תודה לך על הדיווח הזה, בשורות טובות, ערב טוב.
תודה, ערב טוב.
נצא להפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. עקב העלייה בתחלואה, כולם יודעים שיש לקחת סטופית של הנטורופד דוקטור אליהו לוי. הזמינו עכשיו רק בטלפון, כוכבית 3140, כוכבית 3140. נפלא לדעת עם דנונה. דנונה מציגה נפלא לדעת. דנונה מזמינה אתכם להכיר מקרוב את פלא היוגורט, ואיך שילוב יוגורט בתפריט היומי שלכם יסייע לכם לשמור על תזונה מאוזנת יותר. רוצים לדעת עוד? מחכים לכם במתחם התוכן נפלא לדעת באתרים המובילים. דנונה, פלא היוגורט. השבוע במגזין במה, רבה של אודסה בראיון בלעדי על היערכות הקהילה היהודית הגדולה ביותר בברית המועצות לקראת מלחמה. חשיפה, הסיפור המלא על גילוי קברו של מרן רבי ברוך בר לייבוביץ' וביקור נרגש בבית העלמין בווילנה. כתבות מרתקות וטורים אישיים להשיג בחנויות חינם ובאתר במה, במה.org.il. סלט ירוק עם רצועות פסטרמה בדבש של דירת צבי. זו ארוחה. דירת צבי, טעים להתבשר, דירת צבי. שימו לב, בעמית סטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק בשלושה שקלים, לדוגמה. צלחות צבעוניות שבמבצע בשלושה שקלים. כן, 30 פריטים בשלושה שקלים. אז רוצו עכשיו לפעמית סטור, יום אחרון למבצע בכל סניפי הרשת. רבותיי, שימו לב, הגרלה בהפתעה. מצטרפים להגרלת כל הקופה, בזוכה אחד מקבל גם דופלקס, גם רכב וגם מסכורת, ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלה בהפתעה על $5,000. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30. ההטבה למצטרפים רק עד היום בשעה 12 בלילה. עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. וופה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
רייטי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
שומרים על המשפחה, עוברים עכשיו לאדרן ומקבלים אלבום תמונות יוקרתי מודפס מבית לופה במתנה. כוכבית 3230.
20 סוגי סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שמוטקין 8, ראשון לציון,
בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
שוב שלום לכם מאזינים יקרים, זוכרים שאמרתי לכם שהמחיר של הקרקעות יעלה? אז הנה, המחיר עלה, אבל עדיין לא מאוחר. יש לכם הזדמנות בלעדית, עדיין נרכוש קרקע פרטית שתופשר בעתיד לבנייה בפרדס חנה כרכור, וכל זה ללא צורך במשכנתה. אם יש לכם סכום של 149,000 שקלים ומעלה, שווה לכם לחייג עכשיו למלכה השקעות, כוכבית 5751, כוכבית 5751. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית.
ימה סושי, מסעדה אסיאתית עם מיטב טעמי המזרח הרחוק. ימה סושי, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. בחשרות מעודרת של הרב רובין. רק למאזיני רדיו קול חי, רול מתנה בכל הזמנה. 026-200-400.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית.
עכשיו אנחנו עם הפרשן המשפטי של גלובס, אבישי גרינצייג, שלום ערב טוב. אבישי גרינצייג, שלום ערב טוב, איתנו? שלום לך, הנה שומעים אותך עכשיו טוב. בוא נדבר מילה אחת קודם כל על הרקע שהוביל לאותה עסקת טיעון בין הפרקליטות לבין השר לשעבר יעקב ליצמן. אנחנו מדברים על חשדות לכאורה שהשר בזמן כהונתו כופף או הנחה נציגים מקצועיים מתחתיו לקבל כל מיני הוראות על פי רצונו ונגד דעתם, ובכך הוא צריך להודות, נכון?
בעצם אולי קצת יותר ניכנס באופן כללי, יש את פרשת מרק לייפר, אדם ש... אוסטרליה רצתה להסגיר אותה על העבירות שונות וחמורות, והיא טענה פה, בעצם כשהיא ברחה לארץ, היא טענה, עורכי דינה טענו, שבעצם היא לא שפויה, ולכן אסור להסגיר אותה. הייתה חוות דעת של הפסיכיאטר, בעצם מטעם המדינה, שהיא קשירה, ועל פי הנטען, השר ליצמן ניסה פעמים רבות בעצם להניע אותו מחוות הדעת, ו... שיעזור שחוות דעת תהיה שהיא לא קשירה למודדין, שהיא בעצם שהיא לא שפויה. ובזה ליצמן בעצם הודה היום, והוא יורשע בעבירת הפרת אמונים. עכשיו, צריך לחדד את הנקודה, זה לא סתם שהוא ניסה לכפות את דעתו על דעת הפסיכיאטר המחוזי. זאת אומרת, ליצמן אין ספק, הוא ברוך כישרונות בהרבה דברים, אבל פסיכיאטר הוא לא. אין ספק שהתחום המומחיות שלו הוא לא ברפואת הנפש, וכשהוא בעצם מנסה ללחוץ על הדרג המקצועי, הוא לא אומר, תשמעו, נניח, בוא ניקח דוגמה ביהודה בשומרון, או נניח לגבי חוק גיוס, אתה חושב שצריך מכסה, אני חושב שלא צריך להיות מכסה, אני לוחץ עליך, תשנה את הדעה שלך. בעצם מדובר פה בנושא שהוא מקצועי טהור, נקודתי פרטני.
שינוי הבחנה, כן, ודאי, שינוי הבחנה רפואית.
כן, זאת אומרת, כשאתה מבקש ממני, לא, תעזור לנו שהקביעה תהיה אחרת. מה זה שאני אעזור לכם שהקביעה תהיה אחרת? זאת אומרת, אני מכבד דעתי המקצועית, ואתה, בזה שאתה מתערב, אתה בעצם אומר, שמע, בוא תדאג לנו לאינטרסים, לא, שמע, לדעתי אתה טועה, כי אין לי מושג. זאת אומרת, גם אם הוא אומר, אני חושב שכך, אני חושב אחרת, זה לא משהו שיכול להיות, לכן...
כן. בוא נאמר גם עוד מילה ברקע הזה, שליצמן בצעדים הללו שהוא עשה, הוא שלם עם עצמו, כי הוא ככה, אתה יודע, למקורביו תמיד אומר, זו הוראה שקיבלתי מאדמור מגור, מרן אדמור מגור, ולכן הוא די ככה שלם עם ההחלטה עם עצמו, גם כשהוא מודה...
אז האמת בעיניי זה עצוב, אני אגיד לך למה, כי צריך לעזור לכל יהודי, השאלה מהי העזרה, זאת אומרת, השאלה מה התפקיד של השר, והשאלה אם אתה עוזר לפוגע או לנפגע, וגם כשאתה רוצה לעזור לפוגע, ושוב אמרתי, צריך לעזור לכל יהודי, השאלה מה בעצם העזרה, האם לחלץ אותו מהעונש, כן, זה העזרה, והשאלה באמת מה התפקיד של שר, זאת אומרת, האם השר, אני אגיד לך בגדול, ואני חושב שזה בעצם מסביר בעיניי את שלוש הפרשות, בעצם גם פרשת האסירים, וגם פרשת המעדניה, שהתיק הזה בעצם נסגר במסגרת הסדר הטיעון, ששם הוא לחץ בעצם על גורמי המקצוע, לא לסגור איזושהי מעדניה, למרות שהיה חשד שבעצם שיש בה במאכלים נגיף מסוכן, ובעצם אני חושב שליצמן פעל כאילו שהוא שליח של הציבור מול הפריץ. והנקודה של ליצמן בעצם לא הבין, אדוני השר, אתה פריץ. זאת אומרת, אתה לא צריך לפעול בשם הציבור, בשם פלוני ואלמוני שפונים אליך, בוא תעזור לי מול השלטונות. אתה השלטון, אתה זה שצריך בעצם לעשות שהשלטון יפעל בצורה ישרה והגונה.
ההודעה של ליצמן לפני מספר שבועות על כך שזו הקדנציה האחרונה שלו, הייתה על רקע עסקת הטיעון הזו, כי הוא הכחיש, הוא אמר אין כל קשר לעסקת טיעון, אני מציתי, התעייפתי.
עסקת הטיעון באמת נרקמה בזמן מאוד מאוד מהיר, ברגע שליצמן הבין שיש כוונה להגיש כתב אישום, שההחלטה הזאת גם נפלה ממש בימים האחרונים, ואז אוטומטית נכנסו לבליץ של מסע ומתן, וחתמו אותו בזמן השלג. אבל אין ספק שההודעה של ליצמן היא לא הייתה תמימה out of the blue, משום מקום, באמצע הקדנציה, אחרי חצי שנה שבעצם שהכנסת רק הוקמה, הוא בעצם מודיע, זאת תהיה הכהונה האחרונה שלי. זה היה ניסיון בעצם להגיד למנדלבליט, תשמע, עזוב, אני גם ככה פורש, מה,
שחרר.
אני לא אמשיך אותם, אני לא אהיה אחר כך שר, תעזוב, שחרר. ומבחינת מנדלבליט זה לא היה מספיק, ולכן הלכו על הסדר טיעון של הפרת אמונים. מאסר על תנאי.
בעצם מאסר על תנאי, וזה פרס כספי אפילו קצת ככה מגוחך, אתה יודע, אני לא מצליח להבין, הרי אם מטילים על שר כנס, על הפרת אמונים, מה זה הסכום הזה של 2,800 שקלים?
אני, קודם כל, אני מסכים לגמרי, לפעמים, אתה יודע...
או לא לתת כנס, או לתת כנס, מה...
קודם כל, אני מסכים לגמרי, אני חושב שהאמירה, כשבן אדם היה 23 שנה, אם אני לא טועה, חבר כנסת ברצף, הרוויח יותר משקל או שניים, וכשאתה פוסק לאדם כזה כ-3,000 שקל, אז זה מגוחך, עדיף שאתה לא לתת מאשר לתת.
כן.
אבל זה באמת עניין, זה באמת עניין סמלי. נניח בניגוד לתיק של דרי, ששם זה היה סכום משמעותי, וגם היה עם קשר.
אולי בגלל
שהעבירה
מחייבת כנס, אז הלכו על משהו ככה סמלי, לא כי באמת הכסף הזה עכשיו הוא הסיפור.
אז אני חושב שזה היה, מבחינה הזאת, עדיף כבר לוותר ולהישאר עם מאסר התנאי. ושוב, גם מאסר התנאי, יש להניח שהוא... הוא סמלי, בסדר? כנראה
כן, הוא סמלי לגמרי,
לא,
ברור.
לא יבצע עוד...
הפרת אמונים נוספת מהסוג הזה לא תהיה במסגרת כהונה כזו או אחרת של ליצמן. מילה אחר, בנושא אחר, אני לא יודע עד כמה אתם מעורב בפרטים, אבל גם כן נושא שמתפרסם הערב.
אני אדבר בביטחון בכל מקרה, מה שצריך.
אהוביה סנדק וסגירת התיק. היועץ המשפטי לממשלה מקבל את ההחלטה, מאמץ את החלטת מחש, סוגר את התיק נגד השוטרים, אומר שלא הייתה להם כמובן כל כוונה לפגוע, ולא יכולים למנוע את האסון שקרה. המשפחה מערערת, וזה מעורר באמת שערה גדולה ההחלטה הזו. זה נכון שבמסגרת כל הדיונים היה נציג המשפחה, יחד עם הפרקליטות, רואית את בדיקת הדברים, שמיעת העדויות?
שמע, אין ספק שנציג המשפחה הוא לא אחד מהגורמים שמקבלים את ההחלטות בתיק. זאת אומרת, גם אם שיתפו, זה לא שהמשפחה יש לה אמירה בהחלטה אם להגיש את הבישום או לא להגיש את הבישום. אני חושב שבסוף, כמו לא מעט דברים, נופחו הרבה מעבר לגודל הטבעי שלהם, ואחר כך מאוד מאוד קשה בעצם לסגת מהטענות הקשות בעצם שלהם. מדובר ברצח, כשאנחנו רואים גם מהחלטת הסגירה, שגם חברה ושל צנדק, זכרונו לברכה, שישבו ברכב, בעצם העידו שהרכב, בעצם המשטרה, הרכב הנהלת, ניסתה לעקוף את הרכב שלהם, והאהוביה בעצם הסיט את הרכב שלהם הצידה כדי שהמשטרה לא תוכל לעקוף, ואז קרתה ההתנגשות. אז אני חושב באמת מאוד מאוד קשה, אחרי שבמשך חודשים ארוכים טוענים לרצח, שהשוטרים בעצם רצחו את האהוביה.
טענו כאן שני דברים, אחד נגיחת המכונית, ושניים, השוטרים בכלל לא הסתכלו האם יש פצועים ברכב, הם פשוט הפקירו את הזירה, ורק מאוחר יותר גילו את אהוביה סנדק שהוא ללא רוח חיים, והטענה אומרת, לו שוטרים היו בודקים קודם כל את הזירה בצורה רצינית, היו מזהים אותו, אולי הוא עדיין היה פצוע.
אז אני אגיד, קודם כל, לגופו של עניין, על פי הבדיקה שנעשתה לאחר מותו, הוא מת במקום, זאת אומרת, לא היה אפשר להציל אותו. אבל גם נניח, היו צריכים לבדוק, אז צריך לסתכל גם על הסיפור, שוב, אני מבחינתי, כאיש לאומי, זה קשה לי לומר את זה, אבל חבריו גם התנהלו בצורה שהיא מעוררת אימהון, ואני מדבר בעדינות, שבעצם השוטרים שאלו אותם, האם היה עוד מישהו באוטו, האם היה עוד מישהו, ובעצם לא הסכימו לענות, לא הסכימו לשתף פעולה. גם יש עדות בתיק של נהג אמבולנס, אדם מתנחל ללא חשש שמאלנות, ובעצם הוא לחץ עליהם, יש עוד מישהו, כי בעצם היה איזשהו חשש שיש עוד מישהו, והם לא הסכימו להגיד שום דבר, ונהג אמבולנס אמר, תשמעו, אם הוא ימות זה יהיה על הידיים שלכם, והם שתקו. ואכן באמת רק אחר כך מצאו אותו מתחת לרכב ההפוך. אז אני חושב שאתה יודע, הסיפור עצמו הוא טרגי, ובהחלט יש למשטרה מה להפיק לקחים, אבל גם לציבור המסוים הזה יש מה להפיק לקח, דוגמה, לא לזרוק אבנים, אם משטרה מבקש ממך לעצור, תעצור, ואל תנסה לפתוח
בוא נאמר גם בעניין הזה, כי בעקבות ההחלטה הזו אנחנו צפויים עכשיו כנראה הפגנות ברחבי הארץ, אז להפגין מותר ולנהוג באלימות אסור.
נקודה. כן, אני אומר, להפגין מותר, אני אומר רק שאלה בסוף, צריך להסתכל ביושר על המציאות ולהגיד, כן, היה פה בהחלט יכול להיות שהמשטרה פעלה בצורה, אתה יודע מה, בצורה לא ראויה ואפילו יותר מזה, ואפילו בצורה מחמירה לעומת מה שעושים למיידי אבנים פלסטינים. בסדר גמור, אבל צריך גם להסתכל על החיות של נהגי, מי שנהגו ברכב, מי שהיו ברכב, לגבי עצם זריקת האבנים, לגבי הבריחה, לגבי אי חגירת חגורת בטיחות, עוד לא מעט דברים, המנוסה והמרדף. ולכן אני חושב שהכי קל בעצם להשים את הצד השני וברצח ובטיוח, אבל אם אנחנו רוצים באמת להציל חיי אדם, לדעתי כדאי שכל אחד יסתכל במובן הזה גם על מה שהחלק שלו בסיפור, לא, השוטרים לא רק על סנדק, ולא, ובעצם הציבור, נאמר הזה, ציבור הדתי, ציבור מתנחלים, גם כדאי שיסתכלו מה קרה אצלם.
אכן כן, אבישי גרינצייג, מתי נדבר בפרשת הצוללות? לא, משפט נתניהו מתחדש.
ביום ימים לכאורה, יענו עוד איזה... נראה שהפרשה הזאת תלווה אותנו עוד איזה יום יומיים.
לגמרי. שיהיה בשורות טובות ותודה לך, אבישי.
ערב טוב.
הפרשן הפוליטי של גלובס, המשפטי של גלובס, תודה, ערב טוב, אנחנו יוצאים לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
עקב העלייה בתחלואה, כולם יודעים שיש לקחת סטופית של הנטורופת דוקטור אליהו לוי. הזמינו עכשיו רק בטלפון, כוכבית 3140, כוכבית 3140.
שוב שלום לכם מאזינים יקרים, כבר סיפרתי לכם על ההזדמנות הבלעדית לרכוש קרקע פרטית שתופשר בעתיד לבנייה בפרדס חנה קרקור ושהמחיר צפוי לעלות. רבים מכם כבר עשו את הצעד החכם הזה. עכשיו מחירי הקרקעות באזור אכן רק מתייקרים. שווה לכם לנצל את ההזדמנות לפני שהמחירים יעלו עוד ולחייג עכשיו למלכה השקעות כוכבית 5751. אם יש לכם 149 אלף שקלים, נצלו עכשיו את ההזדמנות וחייגו לכוכבית 5751. הקרקע הנה זמינה לבנייה מיידית.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
דברי הצדיק מאבנאל, בחנוני נבא זאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
כל מי שיעזור להתפוי כך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
בומבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
הגרסה דהנקותה שלהם, זה הצחוק הראשון. המילה הראשונה.
אבא.
הבקשה הראשונה.
את זה.
הדברים שהם גדלים עליהם. מטרנה אקסטרה קרמי הדרין, האקסטרה של תחליפי חלב, עם היתרון המשולש לעיכול קל. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
רבותיי, שימו לב, הגרלה בהפתעה! מצטרפים להגרלת כל הקופה, בזוכה אחד, מקבל גם דופלקס, גם רכב וגם מסכורת, ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלה בהפתעה, על $5,000. חייגו עכשיו, 02-540-30, 02-540-30. ההטבה למצטרפים רק עד היום, בשעה 12 בלילה.
רשת חומרי הבניין בילדינג דיפו פותח סניף בבני ברק, פתוח רצוף מהשעה 7 בבוקר ועד 10 בלילה. מבצעים והנחות לאורך כל השבוע. הושע 23 בני ברק.
שומרים על המשפחה, עוברים עכשיו לאדרן ומקבלים אלבום תמונות יוקרתי מודפס מבית לופה במתנה. כוכבית 3230.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עוד מעט הפרשנים שלנו שיסכמו לנו את השבוע, ובתוך כך אנחנו שומעים גם את האמירות היום, שוב גם במשרד החינוך, אבל גם האמירות של בנט בראיונות לתקשורת. משל היינו חיים בשוויץ בימיה הטובים ביותר. יהודה אבידן, שלום, ערב טוב. שמן ברייטקופ, יהודה אבידן, מי מכם שומע אותי?
שלום וערב טוב.
או, שניכם פה שומעים, מצוין, שלום וערב טוב, מה שלומכם?
ברוך השם.
אוקיי, אז אנחנו אחרי שבוע שבו ראינו גל מטורף של קורונה, אבל השבוע מסתיים בכך שברוך השם הכל טוב, אנחנו המדינה שמתנהלת הכי טוב בעולם לפי דבריו של בנט, ומהצד השני השבוע הזה מסתיים עם מכתב חריג יוצא דופן של מרן שר התורה נגד השר התקשורת בנושא הטלפונים הכשרים, והכל ככה מתערבב ביחד עם מזג האוויר המעניין. יהודה, תגיד, כשאתה שומע את בנט אומר את מה שהוא אומר, מה אתה ככה, אתה יודע, כבר אין מה לומר לפעמים.
שימן?
כן.
שימן ככה עם קו קטוע, אז יהודה...
אני חלתי שבוע הזה, אני רוצה לסכם אותו בשני מובנים. זה פעם אחת ההתנהלות של הסיפור של הקורונה, אבל בוא נזכור איך היה בגלים הקודמים, כשחס ושלום איזשהו פקיד במדינה אמר איזשהו אמירה, ואיזה התקפות היו על כך שבעצם לא נשמעים לאנשי המקצוע, ושאנשי המקצוע הם הדברים, הם עובדים אצל הנבחרים, ואסור להרפות את דם, וצריכים להביע את דעתם ואת הכל, ותראה מה עושים אתמול בלילה, על כך שאיזשהו פקיד, פקידה הסכימה, החליטה להביע את דעתה, ולהתנגד, ותראה זה הלאום. כבר בעצם אתה ראית התנהלות כאן שבעצם אני קורא לזה פשיטת רגל מוסרית על הכל. רק אני, מעניין אותי מה עובר להם בראש, האם הם לא חושבים שאי פעם השלטון יתחלף והם יצטרכו לעמוד מאחורי הדברים האלה ומה אז יהיה להם לומר. וככה זה הולך לאורך כל הדרך. יודע, כמובן שאתה, כן.
אני מתפלל לקדוש ברוך הוא מלב שלם, שגם אבי וגם מאזינים, שיהיה לנו 10% מהאנרגיות שלך בעיסוק בממשלה הזאת, יודע, לדברים שאנחנו עושים לפרנסה או לעבודת השם, תראה בלי עין, רק כל שבוע אתה עולה 100% בטריה ובכל הכוח, תשמע, אני אומר לכל עם ישראל.
תבוא לאשדוד, תראה את אשדוד המושלגת, תראה איזה כיף לנו בשלג כאן.
אני לא יודע איזה מזג האוויר, אני לא יודע מה ההבדל.
לא, תבוא לאשדוד, תראה איזה מזג האוויר של שלג, איך אשדוד המושלגת, תקבל אנרגיות גם אתה.
כנראה. אני, אגב, אני נוסע עכשיו ברחובות ירושלים המושלגים, אני חייב להגיד לכם, שתף אתכם בחוויה אישית, אני, אחד, לא נעים להגיד את זה, זה סוג של המלך הוא הרום, אבל אחד הדברים השנויים עליי בעולם זה שלג. זה אולי נחמד, אתה יודע, יש כאלה שגידו לחמש דקות, יש גם כאלה שלא.
זה נחמד לכמה דקות, ברור, נו.
רק אף אחד לא נעים לו פשוט להגיד את זה, אתה יודע, כי כולם אומרים איזה צהלה וחג השלג.
לא, צריך לומר את זה לכל אלה שאינם ירושלמים, ולא יודעים מה זה החוויה הזו. זה כמה דקות של כיף, אחרי זה שבוע של סבל.
ועם כל זה נגיע שחור לעיריית ירושלים ולעומד בראשה, על ההתארגנות, על ההתארגנות שלכם הפעם לשלג, היא הפעם הייתה הרבה יותר טובה, ותרה שאני נותן למשטרת ישראל על סגירת הכבישים של כביש 1 ו-443 שלא לצורך.
נכון, אגב, זה לא יאומן מי שראה את ההבדלים, מי הכניסה לעיר, הכל סלול, פתוח וזה, ומי הכניסה לעיר שזה באחריות המשטרה וזה, אבל לא על זה באתי לדבר, אני אומר בסוף השלג הזה, הוא גם איזה סוג של תמונת מראה למה שאנחנו חווים בחיים, כי באמת זה דבר מאוד מאוד קשה, לא נוח, כולה, הפים קופים, האצבעות של הילדים, כולם קר להם, והרגליים קופות, ובוכים אחרי שנייה ומתחלקים, מתגלצים, והאיברים קופים, ומי שלא קופה נופל, ומי שלא נופל אחרי זה. והצליחו ליצור לזה איזה מיתוג, יהודה, זה במשך לאנרגיות שלך, איזה מיתוג של הצלחה, וזהו, ועכשיו כולם מחכים לשלג, ואנחנו רואים את השמחה והצהלה, והאנשים, את יודעת, אני רואה ברחוב עכשיו, אני מסתובב, אנשים ממש מכריחים את הילדים לחייך, אומר לו, תשמע, כולם מחייכים, מוישה, אתה לא יכול לחייך גם, תעשה לי מצוות, לא לפקוד, אל תיפול, רבקי, ממש תופסים את הילדים באלימות, ומכריחים אותם ליהנות, ואתה רואה את הילדים סובלים, ואתה רואה מה כוחו של מיתוג, אפרופו הממשלה הזאת שאתה מדבר עליה, בכל כך הרבה אנרגיות, אתה רואה מה עושה מיתוג לדבר רע, איך הופכים אותו לדבר הכי חווייתי והכי כיפי, ואתה רואה, אין...
כי גם הממשלה מנסה, אתה יודע, לחסות את הכל בלבן, וברגע שאתה קצת מרים את הלבן, אתה מגלה בוץ
ושימו לב על מה לא דיברו בשבוע הזה. על מה לא התארגנו, ואף אחד לא מדבר, כן, יש, אין, נו. מערכת החינוך החרדית.
כן
בדיקות, יש בדיקות, מביאים להם בדיקות, כן שביטה, לא שביטה.
כן, אבל יהודה, תחילה
קצת... כאילו אנחנו חיים בפלנטה אחרת לגמרי.
כן, אבל יהודה, אנחנו כאן במשפחה, בתוך המשפחה, על מי אנחנו עובדים, תחילה? מי רוצה מתווה, מי רוצה זה?
לא, כי אני חושב שהמודעות אצלנו היום, היא לפחות מוסרית, היא הרבה יותר. אתה רואה את הקריאה של מרן שר התורה לגבי חיסוני ילדים, ואנחנו לא מחכים לאנשים שלהם. לא, אני אומר, אתה רואה...
אבל אתה, יהודה, אתה יכול עכשיו להכניס, יש לך עכשיו יפה בן דוד במגזר החרדי, בוא, אתה יכול עכשיו להכניס בדיקות פעמיים בשבוע.
אין התעניינות, אין אפילו התעניינות בכל.
אין התעניינות כי הציבור לא מתעניין, פשוט אין, זה בסוף צריך שתיים לטנגו.
מה ששימן אומר בעצם, בוא לא נתגעגע להתעניינות שהייתה פה בגל הראשון והשני.
אני מאוד מקווה שאף אחד ישמע אותך ברצינות. אני מקווה שאף אחד ישמע אותך ברצינות ויחיד לקחת עניינים לידיים. עזוב, תן לנו
בוא. בוא, 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 אני רוצה להרגיע אותך. כמה שאנחנו נדבר, אין שום סיכוי שמישהו יתעניין ומישהו יהיה אכפת לו. ככה שזה לא, זה לא מעניין. אם אין שם איזה הכנסה עכשיו של לימודי ליבה באנגלית או משהו, אף אחד לא יעניין את הציבור החרדי. זה הדבר היחידי שמעניין אותם פתאום, אתה רואה את כולם השבוע בפוסטים שלהם, על איזושהי אמירה של איזשהו רעיון שהולך ונרקם.
טוב, תגיד, יהודה, מתחלף דור בפוליטיקה החרדית? אתה יודע, השבוע הרב אריה דרעי עוזב את הכנסת, ליצמן עכשיו, הרב ליצמן.
לא, אני לא מסכים איתך, ואתה יודע, מי כמוך יודע שהמשמעות של העזיבה של אריה לכנסת היא לא החלפת דור, אין לזה שום משמעות פוליטית כלפי תנועת ש"ס, יש לזה השלכות אולי כלפי תפקוד האופוזיציה, אבל אין לזה שום החלפת דור ואין לזה שום משמעות. כן, אני חושב שהעזיבה של הרב ליצמן היא כואבת, היא חבל שיתקרה, אני לא בטוח שזה יקרה, אבל לפחות בקדנציה הזאת, אבל זה באמת החלפת דור מה שנקרא.
אגב, יהודה, אתה טועה, כי בסוף, ברור שאנחנו רואים בהחלפת דור, גם עם התהליך, הרי מה לעשות, כולנו בשר ודם, ואנשים מתבגרים, ומגיע דור צעיר, ואני חושב שגם בש"ס, ההנהגה מכוונת לשם, היא מביאה את הדור הצעיר גם ואת הדור ההמשך.
לא, זה ודאי, ודאי שעמוד השדרה היום של ש"ס, הוא מורכב מחבר'ה צעירים וחדשים, אבל לא ההנהגה. ההנהגה, הראש למעלה, יש לו עוד שנים רבות לאריה כוחות במותנה, ויש לו עוד המון זמן להציע.
אבל יהודה, אנחנו כבר זמננו כל קצה, אני חושב שצריך לדבר מילה אחת. אנחנו כולנו זוכרים, את דרעי דיברנו מספיק כבר, אתה יודע, על כל הכותרות, אבל ליצמן באמת עבר שיימינג חסר תקדים, ויה דה לה רוזה, הוא עזר לזאת למנהלת, ואתה זוכר את המעדניה לגולדיס, הוא הלך למשרד הבריאות והשתמש וניצל את כוחו רק בשביל במטרה לסלטים מקולקלים, לא דובים ולא זבובים, לא יער, לא כלום, התיק נסגר, לא מחוסר
השמה. למה אתה הולך רחוק? אתה הולך רחוק, תזכור שבתחילת קדנציה שלו כשר הבריאות, הוא הוכתר פעם ושנה אחר שנה, כשר הבריאות הטוב ביותר שהיה במדינת ישראל אי פעם, ותסתכל מסיבת עיתונאים אחד שובה עם שטריימל, ולא היה מצטלם למישהו טוב, תראה איזה שיימינג עשו לו,
ותראה
איזה הוצאה דיבה עשו לו על המניין שלא היה ולא נברא, ותסתכל מה שעשו אחרי זה לאחרים, איזה יקריות להדחה, ותראה את הסגן שר החוץ, איך הדברים עוברים חלק. איך אמרת אני קודם, המיתוג, התקשורת ברגע שמשתפת פעולה, אין שום סיכוי לנצח אותה.
אבל יהודה, אנחנו גם תקשורת, גם רדיו כל חיים, כלי תקשורת מאוד חשוב, ואני חושב שאנחנו מכאן צריכים לחזק, א' כל הדבר של הרב ליצמן על התחילת תקופה שהוא עבר, ואנחנו היום כולם רואים שזה היה לא כלום, ואתה יודע, להתקומם נגד העוולה הנוראה הזאת, שלוקחים כאן אנשי ציבור, מחזיקים אותה כמו במאפיה,
ומוציאים מהמשחק, בצורה, אתה יודע, ממש כמו איזה משחק מחשב כזה.
אין משמעות לבחירות, אין משמעות. אנשים הולכים כאן, 4 מיליון אנשים הולכים לבחירות, ואין איזשהו משמעות, מי שרוצים,
זה גם בלי בושה, אתה יודע, עושים את זה מחירת חיסול, שבוע לפני שהוא הולך.
עסקה חשאית בלילה, הוא הולך לתפרוש מהכנסת, ויאללה, תקנה את החירות שלך במתנה. זה בושה וחרפה, ואני חושב שאנחנו, אתה אומר כלי תקשורת, אז לפחות בתקשורת שאנחנו נמצאים, צריך להגיד את הדברים בכל רם, ולהגיד שלא שמחקנו קיים, ואנחנו צריכים, ברגע שנחזור לשלטון ונחזור לשלטון, דבר ראשון, להשמיד את ההתנהגות הזאת של ההתנהגות המפיוזית.
אני מקווה, התפקיד של התקשורת החרדית תהיה באותו זמן, להזכיר יום ולילה לנבחרים שלנו, שא' לא צריכים לפחד, וב' להתנהג...
להיות מנסור עבאס, בקיצור.
ללא פחד וללא מורה.
כן, צריך לזכור את זה. יהודה אבידן, שימן ברייטקופ, שתהיה לכם שבת שלום
ושבת
חמימה.
שבת חמימה, ואיך אומרים, ישמרו לכם ירושלמים, כי עכשיו השלג הוא רק צרות עושה.
כן, עכשיו מתחיל להיות היממה הקשה. תודה, תודה לשניכם, להתראות. כן, אם דיברנו על מזג האוויר, אז הלילה ממשיך להיות קר מאוד בירושלים, 0 מעלות. אבל בשבת כבר הטמפרטורות קצת עולות במעלה או שניים, הגשם יפסיק, ובעיקר נהיה עם הרבה מאוד קרח בצידי הדרכים, אז באמת היזהרות, ולתושבי שמואל הנביא, שכונת שמואל הנביא בירושלים, שלא שומעים אותנו, כי מנותקים מחשמל כבר 8 שעות, אנחנו מאחלים לכם בהצלחה. הרבה מאוד משפחות עם ילדים קטנים, בלי יכולת לחמם את הבית, בימים כאלה קרים. מפה שוב קריאה לחברת החשמל להכיש ולהזדרז בתיקון התקלה. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו גם הערב הזה, תודה למוישי כאן על הביצוע הטכני, לשלומו פולק בהפקה, לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לכם, שבת שלום.
מספללים, רפואנו השם, מאמינים לשורוס חוקי ביסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
עקב העלייה בתחלואה, כולם יודעים שיש לקחת סטופית של הנטורופת דוקטור אליהו לוי. הזמינו עכשיו רק בטלפון, כוכבית 3140, כוכבית 3140.
רהיטי קיבוץ השלושה פתח תקווה, הנחות מטורפות על כל החנות. ז'בוטינסקי 98 פתח תקווה.
רבותיי, שימו לב, הגרלה בהפתעה! מצטרפים להגרלת כל הקופה, בזוכה אחד, מקבל גם דופלקס, גם רכב וגם מסכורת, ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלה בהפתעה על $5,000. חייגו עכשיו, 02-540-30, 02-540-30. ההטבה למצטרפים רק עד היום, בשעה 12 בלילה.
עכשיו בלוטו, הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
ימבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
סטופית של הנטורופת דוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
המערכת החיסונית בגלל הלידה וכל המתח שלפני סוג של קרסק. הסטופית עזר לי. אני חושב שבתוך 24 שעות כבר הייתי ממש בן אדם חדש.
התקשרו עכשיו למרכז ההזמנות של המוצר סטופית, כוכבית 3140, כוכבית 3140.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
שומרים על המשפחה, עוברים עכשיו לאדרן ומקבלים אלבום תמונות יוקרתי מודפס מבית לופה במתנה. כוכבית 3230.
קר, קר, קר. מתחמם, מתחמם, מתחמם. רותח. אין כמו רותח. זקוקים למים שיחממו לכם את החורף? עם ברי המים של אפיקים תוכלו ליהנות ממים טעימים חמים וקרים לאורך כל השבוע. התקשרו עוד היום, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת, כוכבית 20-26.
רוצים לענג את השבת? יריד אוכל מוכן לשבת בכל יום שישי מהשעה 7 בבוקר. 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, שיפודי
בני 60 ומעלה, אתם בסיכון גבוה לפתח מחלה קשה מאומיקרון. 86% מהמאושפזים במצב קשה הם בני 60 ומעלה, ולכן עליכם לנקוט יתר זהירות. המגפה בשיאה, שמרו על מרחק גם מהקרובים לכם. הקפידו במיוחד על עטיית מסכה, וכמובן, גשו לקבל את החיסון הרביעי, שיעניק לכם הגנה טובה מפני תחלואה קשה. בבקשה, שמרו על עצמכם. בגל החמישי, הימנעו מסיכונים מיותרים. מגיש משרד הבריאות.
חורף חם בכל חי,
חי תמיד איתי כל
חדשות כל חי. השעה 8:00.